たりするでした。בעצם רציתי לגעת בנושא נושא ככה שהוא התמודדות שפוגשים אותה בחג עצמו, בגיל הסדר בעצמו. וההתמודדות הזאת היא בעצם פסח הוא מעלה שאלות, אנחנו יוצרים מציאות בליל הסדר, מציאות של שאלות, מה נשתנה הלילה הזה, ואנחנו אוכלים בצורה שונה. ויש בעצם שאלה מקדימה לכל השאלות האלה כשמגיע לו החג. כל אחד בעצם מגיע לליל הסדר שהוא בחר להיות בו השנה, עם ההורים, עם החברים, כל אחד כזה בכל עצמו מתארגן כזה על איפה אני יוצא ממצרים השנה. אנחנו מגיעים ככה לליל הסדר אצל המשפחה, או לא אצל המשפחה, או אצל חברים, ואז פתאום נופלת איזה פעימה מהלב. פתאום עולות כל מיני שאלות, קצת שאלות עם מה נשתנה, או מה נשתנה השנה הזאת מכל השנים. פתאום יש חוויה כזאת של שיכולה לתפוס איזה קיבוץ כזה, של קצת קלסטרופוביה של תחילת החג. וזה בעצם רציתי לגעת איך אנחנו עוברים את ליל הסדר בשלום. בעצם בלילה הזה אנחנו יוצאים בעצם המקומות שבחרנו להיות בהם, ויש שאלות של תאומות שהן פשוט עולות, לא חייב לעלות, אבל לא מכניס לכם כזה בכוח שאלות שלא יעלו, אבל במקרה שעולים אז למשבצת של המשפחה, אנחנו רוצים את עצמנו לפעמים חוזרים לאותה נקודה, גם אחרי הרבה 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 שנים של עבודה פנימית או של התקדמות בכל מיני תחומים, כל אחד בתחום שהוא ככה בכלי שדרכו הוא עובד על להיות יותר יותר אמיתי, יותר אוהב. פתאום אנחנו מגיעים אל המשפחה ואנחנו חוזרים לנקודת המוצא. פתאום עושה את עצמך חוזר לאותה משבצת בתוך המערך הזה שנקרא השולחן, מערך מאוד מאוד מרחיץ. זה יכול לפגוש אותנו בכל שבת, אבל בפרט בליל הסדר. מנסים לעשות סדר בליל הסדר, והם רוצים בעצם מקומות של מקומות לא פתורים של בלגן, או של כאב, או של מתח עם עצמנו, לא עם עצמנו. מקומות של שלום עליכם, שלום עליכם. מקומות של רעש. הרעש הזה בעצם נמצא, שלום עליכם. הרעש הזה נמצא בפנים, ואני יכול למצוא את עצמי בעצם בתחילת הלילה מגיע, כולם ככה לבושים בבגדים חגיגיים. בגדים חגיגיים זה יכול לתת בעצם אנרגיה מאוד מכובדת, וגם זה יכול לתת אנרגיה מאוד קלסטרופובית, תלוי באיזה מצב נפשי אתה מונח בו. כשבעצם קלסטרופובי לך בכל הבגדים חגיגיים זה עוד יותר מרחיץ. יש איזה מחנק שמתחיל להיות. כל מה שאני אומר אני לא מכיר מעצמי, רק אני קראתי את זה בספרים. בעצם התחושות האלה מגיעות למקום של כאב, פתאום יש איזו חרטה שיכולה להיות חרטה, קולות פנימיים כאובים כמו הם מעצבנים אותי, אתם מעצבנים אותי, כאלה קולות, או קולות של למה אני נמצא בארץ, למה לא טסתי מחוץ לארץ, איך נכנסתי עוד שנה לדבר הזה, איך נכנסתי עוד שנה לתוך הסיפור הזה, או קולות כמו למה לא חזרתי בשאלה לפני חודש, זה היה חוסר את כל הסיפור הזה של הסבל, אבל בצורה רצינית, אבל בצורה שהיא גם תגרום לי לא לעשות את הסבל, כי בעצם הסבל הוא יכול, הוא חוויה מאוד 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 מאוד, מאוד חזקה שיכולים לעלות בה דברים בעצם. קצת תסביר את העניין הזה. הנפש יש לה איזו בקשה מתמדת לרפא, כל הזמן היא רוצה לרפא, מין צורך אובססיבי כזה. מישהו מתקשר אליה, רוצה לאכול ארוחת ערב, הנפש שומעת, יופי, אולי יש סיכוי שנרפא, תענוג, כן, למה לא? יש איזה שיעור תורה איפשהו, מעולה, אולי נוכל לרפא, תענוג. סעודת שבת, מעולה. וככל שהאפשרות בעצם היא יותר, הציפייה יותר גדולה, שם גם יש איזשהו מקום של אכזבה שיכולה להיות. מקום של אכזבה שאומרת לי, לא נרפאתי, לא קיבלתי את הריפוי שחשבתי שאני אקבל בתוך הסיטואציה הזאת. שולחן שבת זה שולחן שיש בו, תראי, לפי כמות האנשים, לפי כמות האנשים, כך כמות הציפיות לגאולה, ציפיות שונות של כל אחד, כאלה גדול. ובעצם כשאני לא מודע לציפייה שלי, אז גם יש לנו כמות גדולה של כאב. אני באיזשהו מקום מבקש מהשולחן הזה, או מהמפגש הזה, שביא איתו ריפוי, שביא איתו קבלה, שביא איתו הכרה. כשאנחנו מתכווצים בעצם למפגש, פתאום, קהילתי סביב השולחן, אז אנחנו מבקשים בעצם לרפא פצעים קדמוניים של יחס לא נכון, של מקומות בעצם שהם כואבים, מקומות שהם בעצם נשארו באיזה נקודה קדומה, שעוד לא הצלחתי להיות שם באיזו התקדמות מסוימת, ואני חוזר בדיוק לאותה משבצת שהייתי. זאת אומרת, גם אם התקדמתי ב-20 שנה משם, או 30 שנה, אני חוזר לאותה נקודת מוצא. גם הילד הוא גדל ב-20 שנה עדיין כשהוא הגיע מול ההורים שלו, בכל מיני סדרים שנקלענו אליהם ולא, ופתאום התחרטנו וזה כבר, אנחנו שם. שלי מהשולחן, ציפייה שהוא לא יכול לספק אותה. אני בעצם מבקש שניחה לתוך השולחן הזה, שיש שם כל כך הרבה דמויות, כמו ההורים שלי, או האחים שלי, או הילדים שלי, או בן הזוג שלי, או בת הזוג שלי. בעצם כל הדמויות האלה, הם דולי רייש. היה מציג כזאת, כזאת, שרקפים עליה כזאת. היי, סליחה, תודה רבה. תודה רבה. וכשיש לי בעצם ציפייה ממשהו שהוא לא יכול לאפשר לי את הבקשה הזאת, זה מגיע אכזבה מאוד מאוד גדולה, קיבוץ מאוד מאוד גדול. אני מבקש מההורים שלי שיתנו לי מה שהם לא יכולים לתת לי. מבקש מהאחים שלי שיתנו לי מה שהם לא יכולים לתת לי כרגע. ומהילדים שלי. גם הבקשה שלי, הבקשה שלי בוודאי, צור שלי בוודאי אמיתי, אבל לא תמיד הוא יכול להתקבל מהמקום הזה. גם במערכת של זוגיות יש שם את אותו בקשה נסתרת לפעמים, שאנחנו מודעים, מודעים אליה או לא מודעים אליה. יש לי בקשה נסתרת שהבן אדם שפגשתי, הוא יביא איתו את הגאולה לחיים שלי. אני לא אומר לו את זה, אבל אני מצפה ממנו את זה. אני רומז לו על זה לידי פעם. אני אעשה לו גבות בעניין. ואם הוא לא מבין, אז הגבות הן נהיות עולות יותר ויותר. אני מתאכזב כשהוא לא מביא איתו את הריפוי שביקשתי, כשחשבתי שאני הולך למצוא אותו. בעצם הריפוי הזה הוא ריפוי כל כך עמוק, שזה... המפגש הזה מול הריפוי הוא מפגש כל כך עמוק, שהוא מבקש ממני נוכחות אחרת, נוכחות שקודם כל תעזוב את הבן אדם שנמצא לידי במיוחד, כדי שאני אוכל לאהוב אותו. יש לנו בקשה גדולה של ליל הסדר, לעבור את ליל הסדר בשלום. דווקא בגלל שזה לילה כל כך עוצמתי, אז יש פה ציפייה כזאת כל כך גדולה, שצריך באיזשהו מקום לעזוב את הלילה הזה כדי להצליח להיות בו. ככה מובא בהגדה. ההגדה יש שם חלק שאנחנו רואים, חלק המרכזי בעצם שאנחנו משתמשים בו בדיבור שלנו, תקנים אותו בכוח הדיבור בפסח, זה ההגדה. כתוב שם, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הן, פסח, מצה, מרור. זאת אומרת, אמרת אותם, יצאת ידי חובת ההגדה. לא אמרת אותם, אמרת את הכל חוץ משלושת המילים האלה, פספסת את זה, ככה רבן גמליאל אומר, פלא גדול. נסביר את העניין הזה. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח, לא יצא ידי חובתו. וזוהר מובן. שיש מרחב שלם בחיים שנקרא חובה. המרחב הזה זה מרחב ש... שהוא בעצם אני מכניס לתוכו את מערכות היחסים שלי, אני מכניס לתוכו את, את ההורות שלי, את הילדות שלי, אני נכנס לתוך המרחב הזה בכוח קוצי הילדות. ואז בעצם מה שמחזיק אותי בדברים זה מרחב שנקרא חובה. חובה זה חתיכת דבר. שבזוגיות בעצם מה שמחזיק אותך זה המקום שנקרא חובה, מצבך בעייתי. אמרתי איזה פעם לאיזה זוג, אז האיש ככה ניבל אמר לי, כבוד הרב, אתה לא מאמין במחויבות. מאמין במחויבות. אבל ברגע שמחויבות זה הנקודה שמחזיקה אותי, הסתבכתי. זאת אומרת, כשאני כבר לא... כשאני כבר לא מוצא את התוכן שנשפך שם, את האהבה שנשפכת שם, וכל מה שמחזיק אותי זה בעצם כוח החיוב, מחזיק אותי בעצם משהו נורא 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 נוקשה וריק. והמקום הנוקשה והריק הזה הוא מחזיק גם כשיש אהבה לפעמים. ואז אני צריך כל כמה זמן לצאת ידי חובה. לצאת ידי המקום הזה שנקרא חובה. לצאת עם מערכות יחסים שמה מחזיק. מה שמחזיק שם זה אתה חייב לי, אני חייב לך. זה מאשים ונאשם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אני המציאות ואני מתחייב, אני מרגיש לא בסדר, ואני הופך גם את החבר להיות לא בסדר כשהוא לידי. אני יוצר מרחב שנקרא חובה. ככל שהמרחב הזה נהיה גדול יותר, קשה שם ליצור חיבור של אהבה. כדי לצאת ידי חובה, אני צריך בעצם סוג של מודעות מסוימת, סוג של הכרה מסוימת שתאפשר לי לבנות מערכת יחסים אחרת. בזוהר גם מביא שיש מרחב מחליף למרחב החובה, הוא נקרא מרחב הזכות. זכות זה בעצם התיקון של החובה. זכות זה מלשון זך, עבודת מידות היא נקראת עבודת זכות. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, זאת אומרת שאיש ואישה הם עושים עבודה פנימית שנקראת זכות, ובעצם מזדקחים, עובדים על המידות שלהם, הם אוהבים יותר והם מחוברים יותר במהלך החיים, ואז שכינה ביניהם. וגם אני כשאני בתוך עצמי, אם אני מצליח לזכות, אז שכינה בתוכי. אבל אם אני מצליח להישאר בתוך החובה שלי, אז האש אוכלת שמה. האש אוכלת את הבפנים, מחרסנת אותי. מקצרת לי את השירות שלי על פני כדור המופלא הזה, וגם את צורת האיכות שאני חי בה. הילדות שלי הם גורמים לי להיכנס למרחבים של חובה, ויש מציאות מסוימת שמאפשרת לי בתוך המהלך הזה לצאת ידי חובה. פלא גדול. בעצם יש לי בקשה עמוקה, תפילה עמוקה, שלבנות מערכות יחסים שיוצאות מחובה. כדי לצאת ממצרים אני צריך קודם כל ללמוד, לתרגל לצאת ידי חובה. ככל שאני מתרגל את האפשרות הזאת, אני מזהה את החובה שנקלעתי לתוכה. זה לא שזה משהו חד פעמי שאני נכנס אליו וזהו, ואני לא, אלא זה נקודה שהיא כל הזמן שם, באיזו נוכחות מסוימת. אני מזהה אותה, אני מזהה שאני כרגע באיזו נקודת חובה, ואני יוצא ממנה. יש עוד כלל כזה שרבי נחמן מביא אותו, כלל שאומר שרק מי שהוא פגש את המקום הזה שנקרא חובה, הוא יכול לצאת ידי חובה וגם להוציא את האחר ידי חובה. זה כלל הלכתי שאומר רק מי שמחויב יכול לצאת ידי חובה ולהוציא ידי חובה. יכול להוציא ידי חובה. רק אם אני מבין את הכאב של הבן אדם שנמצא לידי, אני יכול גם כן לסייע לו ולא לראות אותו בעצם רק מבחוץ. אז בעצם כדי לצאת ידי חובה, בפסח העבודה שלי היא להשתמש בשלושת האינסטרומנטים המופלאים שנקראים פסח, מצה ומרור. פסח, אנחנו היום בעצם לא אוכלים קורבן פסח, אין לנו אותו, אבל האפיקומן הוא בעצם מחליף את קורבן הפסח. אנחנו בעצם כשבית המקדש שהיה קיים, בעצם האפיקומן זה היה קורבן הפסח. והפסח, כתוב שהפסח היה לו איזה יכולת מיוחדת. פסח זה לישון דילוג, זה קורבן שהוא בעצם נותן לטעום את טעם הדילוג שבתוכי. שלום עליכם, זכות. הפסח נותן לטעום את טעם הדילוג שבתוכי. טעם העתיד לבוא של עצמי. כשאני פוגש את העתיד של עצמי, זה נקרא פסח. יש לנו כל המציאות בתוך החיים, שבהם אני נגזול מקורבן הפסח מהעתיד של עצמי. כשאתה מתאהב, אתה בתודעת פסח לגמרי. אתה פתאום מרגיש שמח יותר, אוהב יותר, קליל יותר. אתה מתשתשים אצלך התכונות האובססיביות, הקשות. שהכרת את עצמך איתם, ואתה אומר, זהו, נרפאתי, פלא גדול. יש לנו כל מיני חוויות התאהבות, בין אם זה בחוויה בזוגיות, בין אם זה בחוויה של בן אדם לבורא, בין אם זה בחוויה רוחנית. במקומות האלה בעצם אנחנו מתאהבים, בן אדם יכול להתאהב בעולם, בחיים, אני פתאום כשאני מתאהב, אני פוגש את העתיד של עצמי. אני פוגש את ה... אני מקבל איזה הצצה לגאולה של עצמי. כל אחד יש לו גאולה שנראית קצת שונה. קורבן של הפסח זה איך שאני מצייר לעצמי את הגאולה של עצמי. זה פלא גדול. איך אני מצייר לעצמי את הגאולה של עצמי? ורוד, צהוב, כתום, ירוק. איך אני מצייר אותה? עם אהבה, עם זוגיות, עם פרנסה, עם הורות. עם תכונות שהצליחו להתעדן להם. כל מיני מקומות כאלה הם בעצם גורמים, הם בעצם נקראים קורבן הפסח שמזים. זה החלק האחד. אני מתחבר לקורבן הפסח ובעצם לעתיד שלי, לזימונים שאני מזמן לעצמי, והזימונים האלה יש בהם משהו מדהים, ויש בהם גם משהו קשה. גם יש בהם משהו קשה, כי פתאום אני מסתכל, אני אומר ליל הסדר הגיע, ואני עם הזימונים שלי כבר איזה 4 שנים על אותו דבר שאני מזמן, ועוד לא קרה. אז מה זה, חתיכת בדיחה של מישהו? כאילו, מה קורה פה? זה קצת גורם לי לפקפק בקורבן הפסח שלי, אולי אני לא אוכל אותו לעולם. ואז אני מתחיל להיכנס לאיזו היסטריה. והעתיד הזה הוא מתחיל להיות במקום עתיד מרגש, משמח, חלימה כזאת איכותית, הוא הופך להיות משהו מכאיב, שפשוט בא ומנקר לי מהעתיד. העתיד בא ומושך אותי, מכאיב לי, חס וחלילה. זאת אומרת, זה קורה, אבל חס וחלילה, בין דיבור כזה, יהודי, שאומר חס וחלילה, אבל זה קורה. עוד מעט נסביר איך בכל זאת אני כן משתמש, שלום עליכם, איך אני בכל זאת כן משתמש בתוך המקום הזה שנקרא פסח, כדי לצאת ידי חובה. אבל כשאני מזהה את החלום, את העתיד, את המקום של הזימון שלי, אני בעצם מבין שיש שם איזו נקודה שמבקשת, שקורית לי מהעתיד שלי. אני צריך להתעמת מול העתיד שלי, כי הוא קורא לי כל הזמן. כל הזמן הוא קורא לי, הוא מדבר איתי. הוא מדבר איתי, כשאני מאמין לו, אני אומר, וואו, איזה עולם מדהים. וכשאני כבר מוכזב ממנו, אני אומר, אני כבר לא מאמין לך. אתה מכאיב לי. תפסיק להכאיב לי עם חלומות שווא. יש מקום שנקרא מרום, זה גם כן דבר כזה. אנחנו כמובן בעיקרון אוכלים את שלושת הדברים האלה, אבל אנחנו גם מדברים עליהם. יהודים אוהבים לדבר על דברים גם כן. כל שלא אמר שלושה דברים האלה, לא מספיק שתאכל אותם, תדבר את זה. תדבר את הזימון שלך, את החזון שלך. תדבר גם את המרום שלך. המרום זה המרירות, כוח המרירות, בעצם כוח של העבר שלי. אם הפסח הוא בעצם מדבר את העתיד שלי, אז המרור מדבר את העבר שלי. אני יצור שנמצא בהווה, ואני מקבל קריאות מהעתיד שלי, ואני מקבל קריאות מהעבר שלי. חלק מהקריאות האלה הם קריאות שנקראות מרור. מרור זה בעצם הוא לא סתם מריר, הוא כבר מרור. מריר זה פועל, מרור זה כבר שם עצם. זה כבר, אני כבר בעצמי מרגיש מרור. פלא גדול. זאת אומרת, אני כבר, זה לא איזה משהו שקרה לי באופן חד פעמי, או זה בעצם כבר נהייתי חתיכת מרור. ומרור, פלא גדול. בשפת האנגלית מרור זה מירר, מירר זה מראה. כן, זה כאילו על האנגלית הנפלאה שלי. מירר. אז המראה היא, זה בעצם מראה קשה. יש מראות קשות, מראה של על הקיר, נהיה יפה בכל העיר, מה שנקרא. אז יש מראות שאתה מסתכל על שכה, אתה אומר, וואי, אני מרגיש כל כך לא טוב עם עצמי, כשאני מסתכל במראה הזאת, איזה מראה לא מחמיאה, מראת המרור. בעצם מראת המרור היא בעצם מראה לי את כל המרירות שנמצאת בתוכי. אני פתאום רואה אותה, וזה כואב. בעצם המרירות הזאת היא נמצאה, בקצה ילדות ועוד מקומות שאני אפילו לא מודע אליהם. מקומות של כאב, של דענים, של מקומות של מרירות. כשאני נמצא בתוך המרור, אני חייב ליצור איתו דיאלוג. כי אם אני לא ליצור איתו דיאלוג, אני נמצא שם. אחד מהפירושים הנקרא למילה עבריין, זה בן אדם שהוא חי את העבר. פלא גדול, פלא גדול. העבר הוא בעצם איזה נקודה במרחב הזמן, אם אני לא, אם אני לא צריך לדבר איתה, אני אהיה היא. זה פשוט אני אהיה העבר שלי, אני העבריין. אני פשוט לא אצליח לראות את מה שקורה פה בנוכחות, כי אני פשוט בתוך מרור. מרור זה על שום מה, על שום שמרירו, על שום המרירות שהייתה. כשאני נותן למרור את המקום שלו, אני בעצם נותן למרירות את המקום שלה. אני חושב שזה משהו מאוד 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 משחרר. כי כשאני נמצא פה בהווה בליל הסדר, ואני רוצה סך הכל להיות בליל הסדר עם המשפחה או עם חברים, או לעבור איזו חוויה עמוקה או חוויה רוחנית, פתאום אני מרגיש את הקריאה הזאת, קריאה עם א' וגם קריאה עם עין, מהעתיד שלי, של מה שאני רציתי להיות, ואני לא מצליח להיות שם, לבין הקריאה מהעבר שלי, של מה שקרה איתי ובעצם לא מאפשר לי להיות. מי שמצליח להתכוונן בליל הסדר ואכילת המרור, ולהיות שם בנוכחות, בעצם אומרים לאכול כמות יפה של מרור, איזה כמה עלים כאלה יפים, כזית זה כמות, זית, יש זיתים כאלה. זה כמות של איזה כמה עלים, מי שמצליח להיות באותו רגע ולהתחבר למרירות שנמצאת, לתת לה את המקום שלה, זה דבר מאוד 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 גדול. פשוט לתת לה את המקום שלה. ככה אני יוצא את הדיאלוג ואני משאיר אותה בעבר. אני גם נותן את המקום שלה בעובר, אבל אני מסכים לתת לה לפגוש אותה. פסח, מצה ומרור. ואז מגיע החלק של המצה. המצה זה בעצם החלק, הרגע שלפני שאנחנו אוכלים את המצה, המצה הזאת שאנחנו אוכלים, אנחנו פורסים אותה לשניים, חצי מצה. אני אוכל בעצם מצה חצויה, כי המצה זה פלא גדול. המצה זה המקום שלי בהווה. והמצה, המקום שלי שבהווה, זה בעצם היכולת שלי להבין שאני חצי, שאני לא שלם. אחד המתנות הכי נפלאות שיש לנו בחיים, זה הרגע הזה שאני צריך להבין, זה דבר מסוים, שאני לא שלם, זה גאולה, זה רפואה. כי הרגע הזה שאני חושב שאני צריך להיות שלם, הרגע הזה, המחשבה שאני צריך להיות שלם, מושלם הכוונה, זה רגע שמנקר לעצמי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הרגע הזה שגורם לי לחשוב שאני עכשיו חצי בן אדם, וכשאני אתחתן אני אהיה בן אדם שלם, זה מה שגורם לי לחסל את חייו של בן הזוג שלי. כי חשבתי שאני צריך להיות שלם, ואני רואה שאני עדיין חצוי. עדיין יש פה איזו הפרעה מסוימת, עדיין יש פה משהו בתוכי שהוא חצוי. אני פוגש את העתיד שלי ואני פוגש את העבר שלי ואני אומר, אני חצוי. ואני מתחיל ללמוד לאהוב את זה, זה פלא גדול. הרגע הזה שאני מסכים להשלים עם החצוי, זה הרגע שאני יכול להתחיל לקבל עכשיו גאולה. כל עוד אני לא מקבל את המזון הזה שנקרא המצה, אז אני פוגש את העתיד שלי ואני אומר, יש לי חיסרון, אז אני צריך מהר 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 למלא אותו, כדי שאנשים לא יקלטו שיש לי חיסרון. יש לי חיסרון בכל מיני רמות, חיסרון נפשי, חיסרון במידות, חיסרון בסטטוס שאני נמצא, חיסרון בציפיות שלי מהחיים, אז אני צריך מהר מהר למלא את זה, כדי שאנשים בעצם לא יראו אותי כמו שאני רואה את עצמי. המצה אומרת לי בעצם, שאם אני מכיר במקום שבתוכי שהוא שבור, שהוא חצוי, שהוא פרוס, אז אני מוגן. זה ממש ככה. שמעתי איזה משל של איזה אבא אחד שקרא לילדים שלו לפני שהוא נפטר, הוא אמר להם, תקשיב, אני רוצה להגיד לכם את הסוד של החיים שלי. אתן לכם מתנה מאוד מאוד מדהימה. הוא אומר להם, מעולם אף בן אדם לא צריך להביס אותי. אמרו לילדים, וואו, איזה אבא. מיליון היה לו. תתאר לנו איך עשית את זה, כי מה למדת, איזה אומנות לחימה, איך ניצחת את כולם, אמר להם, ודאי, לא הבנתם. אני לא ניצחתי אף אחד, פשוט אף אחד לא הביס אותי, כי לא באתי לנצח אף אחד. פלא גדול. זאת אומרת, הרגע הזה שאני, הרגע הזה שאני בעצמי מעיז להודות במקום החצוי שלי, זה הרגע שאני כבר מוגן. זה הרגע שכבר אין לי ממה לפחד. זה נקרא מצא פרוסה. זה הרגע שאתו, זה הרגע הפרוס, זה הרגע של המצא. חז"ל אומרים, למה פרוסה? בגלל שדרכו של אני בפרוסה. בן אדם אני, הוא לא אוכל, הוא לא אוכל בעצם מצה שלמה, הוא לא אוכל לחם שלם, לא, אין לו שום דבר שלם, הוא פרוס. ככה זה אני. ובעצם, כדי שאני אצליח לגעת במקומות שלי העשירים, בעתיד שלי ובעבר שלי, אני צריך להעיז לגעת בהווה שלי, במקום שהוא אני. אני עם א' ואני עם אני. פרק גדול. המצה אין בה בעצם את הנפח של החמץ. בחמץ יש עשירות מאוד מאוד גדולה, שמלא שפע. אבל השפע הזה הוא גורם לי לחשוב שאני צריך להיות משהו כדי להיות אני. שאני צריך להיות מצחיק, או חכם, או יפה, או... אני לא יכול פשוט לבוא ולהיות אני, כמו שאני. אבל ברגע שאני מעיז להיות אני כמו שאני, אז מתגלה משהו נורא 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 מפחיד, מתגלה שאני חצוי, שיש לי רק חצי. אני לא בן אדם מושלם. חוויה מאוד מתסכלת לי עשו מושלם. אני מגיע, החברה לא אוהבת דברים לא מושלמים, אבל החברה רואה משהו חסר, ומיד אנשים יעירו לך. אתה יוצא עם התינוק שלך החוצה, קצת קרים, מיד אנשים יבואו ויגידו, קרלו, קרלו, אתה לא רואה שקרלו? הוא התחיל כבר בזה. יש לו חולצה עם כפתורים, חנוק לו, חנוק לו, אתה לא רואה שחנוק לו? אני חנוק לך, אני חושב, לא? אתה לא חושב שזה חנוק לך? חנוק לו. אנחנו בעצם רוצים את עצמנו, כשיש לנו חיסרון, כשאני בעצם מעיד בגלל את החיסרון שלי, אז כל העולם בא ורואה את החיסרון הזה, ומיד מנסה לראות איך אני בעצם בא לפתור לך את הסיפור הזה. המצה נקראת לחם עוני, חז"ל אומרים, משהו מדהים, לחם שעונים עליו הרבה דברים, שעונים עליו הרבה. למה אתה עונה הרבה? כי אתה כל הזמן צריך לתרץ למה אתה כל כך חסר. זאת אומרת, כל כך הרבה תשובות של למה אתה חסר, ולמה אתה לא ככה, ולמה אתה לא ככה, ולמה אתה לא ככה, ולמה אתה לא ככה. אז בגיל כזה, אתה בגיל כזה, ואתם עדיין לא עומדים לפי השעון של הסבתא שלי, שהחליט שאתם פה צריכים להיות כל יצירות כאלה ואחרים. באמת אתה צודק, זה בגלל ככה וככה וככה. קיצור, אני מוצא את עצמי מתרץ את איך שאני חי. עונה על זה כל הזמן עונה. אני בעצם מגלה שככל שמגלים את החיסרון שלי, אני צריך לפתוח בעצם מרכזייה ש... הגעת למרכז החיסרונות של יעקב, איך אני יכול לעזור? כן, הוא עובד על זה, הוא ככה קיצור בתקופה מסוימת. קצת חלש עכשיו, אבל הוא יעבוד על לתקן את הדבר הזה. לחם שעונים על המרבה, פרק גדול. בעצם ככל שאני מעיז לפגוש את החיסרון שלי, אני פחות מפחד מהשאלות של העולם. העולם פחות נהיה האיום שלי, ואז אני יכול לקבל את הריפוי של להיות בהווה. וזוהר אומר שמצה זה לחם רפואה, פרק גדול. זה הרפואה הכי גדולה, שרגע אחד אני מפסיק להיות בקריאה הזאת בין העתיד ובין העבר שלי, בין להיות מובן מפצעי הילדות שכל הזמן אומרים תמלא אותי, תמלא אותי, תמלא אותי, תמלא אותי, לבין בקשות העתיד, הזימונים שלנו, החלומות שלנו שאומרים תמלא אותי, תמלא אותי, תמלא אותי, תמלא אותי. רגע אחד אני אומר, לא רוצה למלא אתכם, וואלה, לא רוצה. אני חצוי, אני רוצה להיות שמח בחלקי קודם כל. וזהו השיר השמח בחלקו, בחלק, במצא שלו, בחלק הפרוס שלו, שמח בעניות שלו. בעצם לכל אחד מאיתנו יש איזה מרחב מסוים שבו כשאני אסתכל שם אני ארגיש אני. כשאני ארגיש שם שאני לא... יש אחד שזה פוגש אותו עם האופי שלו, יש אחד שזה פוגש אותו בתחום כזה או בתחום אחר, יש אחד שזה פוגש אותו בפרנסה, בהורות, בזוגיות. יש אחד שיש לו זוגיות, אבל זו זוגיות שכל הזמן היא במריבה, אז יש שם תחושה של עוני. אני לא יכול בעצם להתקרב אל העתיד שלי ולרפא את העבר שלי עד שאני לא מוכן לקבל את ההווה שלי, את הלחם עוני של עצמי, את המצע הפרוסה הזאת, את המקום בתוכי שהוא חצוי, שהוא לא מושלם, שאני אומר, אני שם, אני לא יודע כמה זמן אני במקום הזה, אבל כל עוד אני אחליט, לחשוב שאני צריך לצאת לעצמי עכשיו, ואני ארגיש שאני נמצא בבית כלא של האישיות של עצמי, אני לא אצליח להתקרב ככה אל הפסח שלי, אל העתיד שלי, שאני נאחל אליו כל כך, כל כך הרבה זמן. פלא גדול. המצע זה לחם נפואה. אני אוכל אותו ואני מקבל את הרפואה של עצמי מעצמי. אני עוזב בשקט את בן הזוג שלי, בת הזוג שלי. אני עוזב בשקט את ההורים שלי. אני יוצא ידי חובה, כי אני אומר, אני מפסיק להאשים אתכם במה שעשיתם לי, ואני מפסיק להיות נאשם במערכות יחסים. אני מחפש זכות. אני מחפש באמת להיות בעבודה אמיתית מתוך קבלה נוכחית של איך שאני בנוי. אני בנוי עם כל מיני דברים. וואלה, העולם הזה הוא עולם לא מושלם. כל עוד אני מקבל את האשליה שהוא מושלם, אני פשוט אוכל כאפות על העולם. זה מין דבר כזה, מין עניין כזה. יש מחלוקת בין חכמים לבין הלל, איך אוכלים את המצע. האם אוכלים בעצם את המרור, את המצע ואת קורבן הפסח אחד אחרי השני, או שאוכלים אותם אחד עם השני. אנחנו בעצם מקבלים בליל הסדר את שתי השיטות האלה, אנחנו גם אוכלים אותם אחד אחרי השני. אני מברך על אכילת מצע, ואחרי זה על אכילת מרור, ואחרי זה אני אוכל את האפיקומן. ואני גם מקיים אותם בצורה של לאכול אותם אחד עם השני. זה מבוסס על פסוק שאומר, על מצות ומרורים יאכלו. אני אוכל את הפסח, את החלום שלי, עם מצות ומרורים. הלל נמציא בעצם את הסנדוויץ' הראשון, שנקרא כורך, פלא גדול. אני כורך בעצם את המצע עם המרור ועם הפסח ביחד, ואני אוכל אותם ככה. אין לנו את קורבן הפסח, אז אני אוכל, כורך את המצע, ואת המצע שהיא מגלמת גם את הסכי, את קורבן הפסח ואת המרור, ואני אוכל אותם ביחד. זכר למקדש כהלל. הלל היה כורך בעצם את שלושת החלקים האלה, את פסח, מצע ומרור ביחד. הוא אמר, זה זכר למקדש. למה? כי במקדש, במקדש הייתה רוח נושבת, הייתה דעת מונחת במקומה, ואז בעצם כשאני נמצא במקום שלי, שנקרא מקדש, אז אני מצליח בעצם להיות בתודעה שאומרת, העבר שלי, העתיד שלי וההווה שלי, הם כבר לא נלחמים אחד בשני. הם כורך, הם כרוכים אחד בשני. כל המרחב של הזמן שלי הוא כרוך אחד בשני, ואני אוכל אותו ביחד. אני אוכל את זה ביחד. אני כבר לא חי את הקיטועים האלה, את הפיקים האלה שבעצם יוצרים לי עצירות במהלך החיים, שהעבר שלי הוא קוטע לי את ההווה, הוא לא קוטע לי את ההווה, הוא חלק מההווה שלי, הוא חלק חשוב, הוא חלק כואב, יש שם כאב, יש לו שמחה שם, השמחה זה החלק הפחות קריטי כי הוא מגיע איתי טוב להווה, אבל החלק הכואב זה החלק שהוא מאיים לקטוע אותי מההווה ומהעתיד של עצמי. העבר שלי אומר לי, אתה כזה בן אדם, זהו, נפגעת ואתה כזה בן אדם, ולעולם אתה תהיה בן אדם כזה. ואני מסתכל על העבר הזה, על המרור הזה, ואני אומר לו, לא, נשמה, אתה כרוך בהווה שלי. אתה חלק ממני. גם העתיד שלי הוא חלק מההווה שלי, אבל העתיד שלי, ההתאהבות שלי, הזימון שלי, של החלום שלי, של החלום של החיים שלי, הוא לא יכול להכחיש, הוא לא יכול להכחיש את מי שאני היום. זה שאני רוצה להשתנות זה מדהים, זה שאני רוצה להתחתן זה מדהים, זה שאני רוצה להיות אבא זה מדהים, זה שאני רוצה להיות אמא זה מדהים, זה שאני רוצה להיות בעל טוב או אישה טובה זה מדהים, כל הדברים האלה מדהימים. אבל אני לא יכול להתכחש, כל עוד הרצון הזה הוא מעלים את מי שאני היום, הוא רצון קורע. הרפואה לפסח ולמרור זה המצע. בכוח המצע אני בעצם אומר, אני נמצא. מצא, אני נמצא. אני בנוכחות. אני פשוט שמה. אני פשוט שמה. אני מסכים להיות עם החלק הפרוס שלי. אני מתאפק לא להשלים אותו. אני ממש מתאפק לא להשלים אותו. לא לתרץ עכשיו. מספק בעצם להיות אני ולהיות שמח במי שאני. ככל שאני יותר מודע למי שאני, אז אני כבר לא פגיע. כי אף אחד אחר לא יוכל לגלות לי את מה שאני כבר לא יודע על עצמי. מה באת לגלות לי שאני חצוי? אני יודע שאני חצוי. ואני למדתי לאהוב את עצמי חצוי. אני כבר לא מנסה בעצם לטייח את החצי השני של המצב. הסדר העליון, את הסדר שהדברים באמת באמת משתלשלים מלמעלה. הסדר הזה הוא בעצם סדר כל כך מתוחכם, שחלק מהסדר הזה זה המרור שלי, זה הפסח שלי, שהם כל כך רחוקים מאיך שאני מונח היום, כדי שאני אצליח לעשות שם עבודה של בית המקדש, עבודה מדהימה של כורך, שאני אצליח לקרוך אותם עם האישיות שלי. ברגע שאני מצליח לעשות את זה, זה לחם רפואה. לא רק שאני מקבל רפואה, אני גם יכול לתת רפואה. ברגע שאני מחובר לרפואה שלי, אני גם יכול להיות מרפא. אני יכול לעזור לעוד כמה אנשים לצאת ידי חובה. בעצם הבקשה שלי העמוקה היא לצאת ידי חובה, לצאת מהמרחב שנבנה סביבי, שנקרא חובה, שבו חייבתי את עצמי, חייבתי את העולם, האשמתי את עצמי, האשמתי את העולם, לבין מקום של זכות. שאני עושה את העבודה שלי, ואני מאמין בך שאתה עושה את העבודה שלך. אני לא נכנס אליה יותר. זה זכות. יש לנו את הבקשה הגדולה הזאת, לומר את שלושת הדברים האלה בפסח, את פסח, מצה ומרור. להסכים לגעת בנקודת העתיד שלי, להסכים להיות נוכח עם נקודת העבר שלי ולהיות שם עם ההווה שלי. כשאני מרגיש את הרעשים האלה בליל הסדר, אז אני מצליח לזהות אותם. אני מצליח לזהות האם הרעש הזה מגיע מתוך אכזבה של עתיד שעוד לא מילאתי, או הרעש הזה מגיע מתוך כאבי ופצעי ילדות שרופפים אותי. אני יוצא רגע, אני מתרכז ברעשים האלה ואני ממשיך אליהם את הריפוי של המצע שאומרת זה בסדר להיות חצוי. השמחה שלי מתחילה והגאולה שלי מתחילה בתוך המקום הזה, ממש ככה, פלא גדול. הספר רבי לוי מברדיצ'ב, רבי לוי מברדיצ'ב היה דמות נפלאה שהיא גם תגובה בכמה סיפורים בפסח, ונראה סדר. מספרים עליו שפעם אחת הוא הגיע, הזכרתי לו את סיפור אחד, אני אספח את ראשו. סיפור זה סיפור שהאמת שקראתי זה לפני שנה, אבל הוא סיפור נפלט שעדיין זה עדיין אקטואל. אני אספר לו כבר רבי לוי יצחק. רבי לוי יצחק פעם אחת הוא מגיע לפסח, הוא רואה איזה יהודי אחד יושב ואוכל איזה פיטה פסח. ניגש אליו רבי לוי יצחק ואומר לו שלום עליך רבי יהודי. הוא אוכל, הוא אומר לו שלום עליך. הוא אומר לו נראה לי שמה שאתה אוכל זה חמץ. הוא אוכל, אומר לו נכון, כן. הוא אומר לו זה לחם. הוא אומר לו כן, הוא אומר לו אתה יודע זה לחם? הוא אומר לו כן, אני יודע זה לחם. הוא אומר לו אוקיי, טוב. ניגש אליו שוב, הוא אומר לו אתה יודע שפסח היום? הוא אומר לו כן, אני יודע שפסח היום. אומר לו, טוב, בסדר. בגלל שלא פשוט פה אומר לו, אתה יודע שבפסח אסור לאכול. עניין כזה. אומר לו, כן, אני יודע. מסתכל רבי לוי יצחק, הרים את הידיים שלו לשמיים, אמר ריבונו של עולם, תראה איזה אנשים אמיתיים, פלא גדול. זה בן אדם עם כנות. פלא גדול. מתנת הכנות היא מתנת המצא, ממש ככה, פלא גדול. אספר לכם עוד סיפור אחד כזה קטן על העניין הכנות והמצא. שנה אחת היה את החוזה, קדוש מלובלין. הרב מלובלין היה, היו לו יכולות בעצם ואיכויות מאוד מופלאות. הייתה שנה אחת שהוא החליט להביא את הגאולה לעולם, ממש מבחינת משהו מופלא כזה. הוא שלח אגרות לעשרה אדמו"רים, רבים בכל אזור אירופה, ולכל אחד אנשים מאוד 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 מסוימים. הוא שלח כל אחד איגרת שאומרת לו בדיוק איך לעשות את זה לסדר השנה, והם יהיו עשרה אנשים מאוד מאוד עוצמתיים, שיעשו את ליל הסדר בדיוק באותה צורה, עם אותן כוונות, באותו זמן, והכל צריך להיות מדוקדק על הדקה. ממש מתי אוכלים את המרור, מתי אוכלים את המצה, מתי שותים את הכוסות, כל הדברים האלה. והכל בדיוק דבר דבור על הפנת, ככה ממש הכל מחושב. ברגע שהם כולם יעשו את אותה פעולה בדיוק באותו זמן, עם אותן כוונות, אור גדול ירד מהשמיים, אליהו הנביא ומשיח תתקן. שלח אחד מהעשרה האלה, היו גם כן, היה גם היהודי הקדוש מפשיסחה. יהודי הקדוש מפשיסחה, חוץ מזה שיש לו שם נפלא. פשיסחה, הוא היה תלמיד של החוזה מלובלין, והוא תפס כיוון קצת שונה לחוזה מלובלין במהלך החיים שלו. גם לו הוא שלח את האיגרת הזאת. מגיע ליל הסדר, והחוזה מלובלין מתחיל את ליל הסדר, מתחילים בעצם לעשות את הקידוש ואת כל הדברים, ואז פתאום רואים אותו נכנס לרעידות, נכנס לרעידות רציניות, משהו מאוד מאוד מרחיק, וכל הגוף הוא כזה נשמט לאחור, הראש שלו נשמט לאחור, והוא רואה וצועק פשיסחה! ככה אני דמיינתי איזשהו צעק את זה ככה וכאב גדול וכעס גדול, ואחרי זה ראו אותו שהוא כבר לא היה בטוב, והוא ממש ראו אותו שהוא ממש היה חלוש ועצוב. הוא סיים את הסדר הזה בהרבה כאב ודי מהר, הבינו שהוא הלך מה שנקרא לתוכנית מספר 2, לא הלך על הכיוון הראשון שהוא תכנן, סדר מעיף שיביא את הגאולה, אלא יותר על משהו מאוד מאוד פרקטי שנגמר אותו חצי שעה. לא קל, כן. הלך לישון מוקדם, ועברו כמה שבועות, אמר, אני רוצה שתקראו ליהודי הקדוש, מפשיסחה, אני רוצה להבין מה היה שם בליל הסדר אצל היהודי הקדוש מפשיסחה. טוב, ניגשו ליהודי הקדוש מפשיסחה, אמרו, תקשיבו, האמת שאני ממש הייתי בעניין, הייתי לגמרי על העניין, ליל הסדר, כל דקה בדיוק את הכוונה, על פי הכוונה, על פי הפנימיות, הכל היה מכוון, הייתי עם החסידים שלי, המשפחה שלי, היה לנו שולחן גדול עם כיסאות וכריות מסודרות על כל כיסא, כדי שאנשים יוכלו לשבת בנוח, בהסבה, על צד שמאל. ואז אנחנו באים להתחיל עם הסדר, ואמא שלי פתאום מגיעה ואומרת לי, איך כמה נחת יש לי מהבן שלי לראות אותך במצב כזה, כל התלמידים שלך, והיום אני זוכה לשבת ליד הבן שלי כמו כל שנה, שיש לי את המקום שלי ליד הבן שלי, ואיזה יופי של משפחה. ופתאום אומר היהודי הקדוש, פתאום ראיתי שיינדלה מגיעה, שיינדלה זאת הייתה אשתו של יהודי הקדוש, מגיעה עם מבט יוקד מהעיניים שלה בתחילת הסדר, מסתכלת על אמא שלי בצורה מאוד מאוד אסרטיבית, שאף פעם לא ראיתי אותה ככה מסתכלת, ואומרת לה, עד כאן, עד כאן. אמא שלי אומרת לה, סליחה? אומרת לה, עד כאן. נמאס לי שאת דורכת עליי. נמאס לי שאת יושבת ליד האיש שלי. ואני רוצה לשבת במקום שאני כבר שנים נמצאת בלי מקום, שנים אני נעלמת, שנים אני לא נמצאת במקום שלי. עד כאן. היא אומרת לה, אני רק חשבתי, סך הכל, מה אני רציתי לעשות? קצת לשבת עם הבן שלי? להיות עם הילד שלי, והיא נכנסה לשיינדלה היקרה, אומרת לה, אל תתעממי לי, ואל תגידי לי, רק ליד הבן שלי, אני יודע בדיוק טוב מאוד מה תדמי פה כבר כמה שנים כשאת נסה להעלים אותי, אומרת לה, אני לא יודעת מה את מדברת. היא אומרת לה, אז זה בדיוק על מה אני מדברת. אני מדברת על זה שאני שנים בעצם יצא בלי גוף ובלי רוח, ומי הכינה את כל האוכל הזה, ואני בכלל אין לי פה שום מקום, ואני לא מוכן. אני אומרת לה, בסדר, תשבי. אומרת, לא, אני לא אשב. אומרת, תשבי, לא, אני לא אשב. אומרת לה, מה אתה רוצה שאני אעשה? את לא תעשי כלום. באה אשתו של דק, כזו שיידלי, ולקחה את כל הקריות מהכיסאות, וזרקה אותו לתוך החדר, ונכנסה גם היא לתוך החדר, ונעלה את עצמה. מה שנקרא, ליל סדר של אחינו האשכנזים. השקט נמצא, שקט רועב כזה, לא מדברים, יש כזה, את הגרוגרת, מדי פעם שאני מישהו כזה מעלה את הגרוגרת שלו, ככה משהו לא נעים כזה. אפשר את המלח, אחרי כמה שניות כזה. סיפור מופלא, אחד הסיפורים הזה מופלאים. אז היהודי הקדוש הוא לא ניגש לדלת, הוא ביקש מתווך שהוא ככה יעזור בעניין, הוא דופק שם בדלת, הוא אומר, שנדלי, תפתחי את הדלת, נו, תפתחי את הדלת, הוא פינו לך את המקום, בבקשה. רק תפתחי את הדלת, רק תצאי החוצה. אנחנו לא יכולים לעשות סדר בלעדייך. שנדלה שמה הייתה בתוך החדר, שנדלה היה לקוחות גדולים של סיבולת שעתיים ושוב בתוך החדר שלי. בינתיים כל הכוונות של יהודיה של החוזה מלובלין כבר המשיכו הלאה. אחרי שעתיים פתאום ראו שהבן של שנדלה מתחיל להיכנס ללעידות ולחרדות. הוא נהיה חיוור מאוד מאוד, וככה היה קצת חלוש ונורא נורא נלחצו. אז המתווך אומר שנדלה, הילד לא מרגיש טוב, זה מלחיץ את כולנו, בבקשה תצאי. עוברים שעתיים, שנדלה פותח את הדלת, יוצאת החוצה לאט לאט. נהיה שם שקט, כולם מסתכלים עליה בלי להגיד מילה. היא נכנסת לחדר ויוצאת, נכנסת ויוצאת, קרית קרית שמה אותם בחזרה על הכיסאות, ניגשת לאמא שלה, יהודי הקדוש אומרת לה, עבר לי. עבר לי לגמרי. אומרת לה, לא, תשגיע, לא, לא, זה בסדר, אני ממש טוב משם דווקא מאחורה. קצת, אני עבר. בסדר, יהודי הקדוש, אני אומר, ואז התחלנו של הסדר, שלא כמתוכנן. סדר גדול. אנחנו יוצאים בתוך הקריאה הזאת, בין החוזה מלובני לבין יהודי הקדוש, ולרצון להביא את הגאולה, את הפסח, את המשיח, ובין המקום של המצה הזאת, של השילוב של נגיעות עם האור, שיהודי הקדוש מביא איתו. תוך בקשה גדולה שמאור כורך, אני רוצה לקרוך את המרירות הזאת עם העתיד שלי. אני מבין שהמרירות היא לא האויבת הכי גדולה של החלומות שלי, אלא המצה היא כן ממוצע בין בין הכאב הזה והמריר לבין החלום שמבקש לו כבר הרבה הרבה זמן. הם מדייקים אחד את השני. המצה הזאת מאפשרת פשוט להיות שם נוכח ברגע, להיות עם רגליים על האדמה, לאכול את משהו שיצא מהארץ ולבקש גאולה שעל פי מידתי, על פי זמני, על פי יכולתי כרגע.